הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה. עוזי פרויס.
שבוע טוב, צהריים טובים. את השעה הקרובה אני אקדיש כולה לזכרו ולפועלו של מישהו שרובכם ורובכן כנראה לא שמעתם עליו מעולם, מו אוסטין, שהלך לעולמו ב-31 ליולי בגיל 95. אוסטין ששמו המקורי הוא מוריס מאייר אוסטרובסקי, ונולד ב-1927 בניו יורק לזוג הורים יהודים מהגרים מרוסיה, הפך עם השנים לאחד מהאנשים החשובים, המשפיעים, המצליחים, הנערצים והאהובים ביותר שידעת תעשיית המוזיקה העולמית. המוטו של אוסטין מתחילת דרכו בתעשייה, בתחילת שנות ה-60, בימים שבהם חברות התקליטים התייחסו לאומנים כאל עושי דברן, היה האומן תמיד צודק. הוא גם היה הראשון שהאמין ודגל במתן חופש אומנותי לאומנים שאיתם הוא עבד, גם אם לפעמים זה עלה לו בהרבה בריאות, ולחברה שאותה הוא ניהל בהרבה מאוד כסף. פרנק סינטרה, סמי דייביס ג'וניור, דין מרטין, הקינקס, ננסי סינטרה, ג'ימי הנדריקס, רנדי ניומן, ון מוריסון, אליס קופר, בלק סבת, טירקס, ג'טרו טל, הגרייטפול דד, פרנק זאפה, קפטן ביפהארט, ניל יאנג, ג'וני מיטשל, ג'יימס טיילור, אמריקה, די פרפל, האולמן ברודרס, בוני רייט, גרם פרסונס, אמילו האריס, ג'ורג' בנסון, דונלד פייגן, רוד סטיוארט, פליטווד מק, הרמונס, דיוו, ריקי לי ג'ונס, ג'ורג' הריסון, הפריטנדרס, זיזי טופ, מדונה, ון היילן, פרינס, טוקינג הדס, דייר סטרייטס, הסמיץ, דפש מוד, מיילס דייוויס, פול סיימון, הטראבלינג ווילבריז, אלוויס קוסטלו, בדי קאונט, גאנס אנד רוזס, Jane's Addiction, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton, Green Day, Tom Petty, George Michael וה-Eels, הם רק רשימה חלקית של האומנים שמו אוסטין היה מעורב בקריירה שלהם ברמה כזו או אחרת. אבל נתחיל בהתחלה ונחזור ל-1960, שם בעצם מתחיל סיפור האגדה של מו אוסטין והכל בזכות האיש הזה.
There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, face the music and dance. Come up with the bill, and while we still have got that chance, face that music and dance. maybe teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music, look at that music. Why not face the music and dance?
זה היה פרנק סינטרה כמובן עם Let's Face the Music and Dance, השיר שפותח את אלבומו Ring a Ding a Ding מ-1961, אלבומו הראשון בלייבל רפריז שהוא עצמו הקים. פרנק סינטרה ב-1960 היה כנראה הכוכב הגדול ביותר בעולם, הקריירה שלו כזמר וכוכב קולנוע הייתה בשיאה, וסינטרה שלא היה מרוצה מחברת התקליטים קפיטול בה הוא היה חתום, חלם על חברת תקליטים משלו שבה הוא והאומנים שהוא יחתים יוכלו ליהנות מחופש אומנותי מוחלט. הניסיון הראשון שלו להגשים את החלום היה כשניסה לרכוש את לייבל הג'אז האגדי ורב, שנקלע לקשיים כלכליים, ובו היו חתומים בין היתר באותם ימים בילי הולידיי, צ'רלי פארקר ודיוק אלינגטון. ורב נמכרה בסופו של דבר לחברת MGM, אבל סינטרה לא ויתר, וב-1960 הוא הקים את רפריז, שעל הלוגו המקורי שלה הופיע ציור של ספינת קיטור. כי נקמה בוור ו-MGM הוא העביר לשורותיו כמה מהעובדים הבכירים של לייבל הג'אז, ביניהם בחור צעיר בשם מו אוסטין שהיה ממונה על הצד הפיננסי ותפס את עיניו של סינטרה שמינה אותו למנהל החברה החדשה. הרעיון של פרנק היה ליצור חברה שתהיה יותר אטרקטיבית מכל חברה אחרת לאומנים, הן מבחינה אומנותית והן מבחינה כלכלית. משהו שלא היה מקובל אז כשבחברות אחרות שלטו אנשי כספים, עורכי דין ואנשי שיווק. ככה מספר אוסטין. מה שהכשיל את סינטרה ורפריז הייתה הסלידה העמוקה שלו מרוק'נ'רול וחוסר היכולת לזהות ולהשלים עם המהפכה המוזיקלית והתרבותית שניצבה בפתח. הלייבל שהתבסס על אומני אמצע הדרך שכוכבם החל לדעוך נקלע לקשיים כלכליים. האחים וורנר, שעיקר עניינם היה הפקת סרטים, זיהו את ההזדמנות, וב-1963, כחלק ממהלך שכלל הסכם בלעדיות על השתתפותו של סינטרה בסרטים שהפיקה החברה, הסכימו על הדרך גם לרכוש את הלייבל הכושל, שבסופו של דבר התברר כחלק היותר מוצלח בעסקה. בניגוד לסינטרה, אוסטין, שהמשיך לעמוד בראש רפריז גם תחת הבעלות החדשה, זיהה לאן נושבת הרוח ובמה שהוא עצמו הגדיר כהחלטה עסקית ולגמרי לא אמנותית, החליט לאמר על הסוס שנקרא רוק'נ'רול. ההחתמה הראשונה שלו הייתה להקה אנגלית צעירה בשם הקינקס, שעדיין לא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, ובשני לספטמבר 1964 יצא בארצות הברית בחברת רפריז הסינגל הבא. אחרי סדרת הופעות בלונדון בסוף 1966, שהותירה את אצולת הרוק הבריטית של אותם ימים עם לסתות שמוטות, יצא בבריטניה ב-12 למאי 1967 אלבום הבכורה של The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? מצידו השני של האוקיינוס, לעומת זאת, איש כמעט לא שמע על הגיטריסט הצעיר מסיאטל. אחר שצורפו לליינאפ בהמלצתו של פול מקארטני, ב-18 ליוני 1967 הופיעו הנדריקס והאקספיריאנס בפסטיבל הפופ של מונטריי, במה שהפכה להיות אחת מההופעות הנודעות ביותר בהיסטוריה של הרוק. מי שנכח באותו פסטיבל במסגרת חיפושיו אחרי הדבר הגדול הבא, היה מור אוסטין שמייר להחתים את הנדריקס, וב-24 לאוגוסט, Are You Experienced יצא בארצות הברית בחברת רפריז. בזכות הגישה הידידותית לאומנים, המוניטין של אוסטין, רפריז ווורנר ברדרס החל לצמוח, בהתחלה בעיקר בקרב קהילת המוזיקה של החוף המערבי, שם היה ממוקם מתי החברה בניגוד למתחרה הגדולה, חברת CBS, שמשרדיה היו ממוקמים בניו יורק. כשניל יאנג פרש ב-1968 מבאפלו ספרינגפילד, ההרכב בו הוא היה חבר, בעקבות מערכת יחסים סוערת ומסוכסכת עם חבריו ללהקה ועם מי שניהלו אותה, הוא החליט לצאת לקריירת סולו. בהמלצתו של חברו, המפיק המוזיקלי והמלחין ג'ק ניטשה, יאנג נפגש עם אוסטין וכך החלה ידידות מופלאה ולעיתים לא צפויה, בעיקר מצידו של הזמר. על מה שצפוי לו בהמשך הדרך עם יאנג, אוסטין למד כבר ימים ספורים לאחר צאת אלבום הבכורה שלו בתחילת 1969, כשיאנג דרש, ולא בפעם האחרונה, במהלך הקריירה שלו מחברת התקליטים, לאסוף את כל העותקים מהחנויות ולהחליף אותן בעותקים חדשים עם סאונד משופר. מתוך אלבום הבכורה של ניל יאנג, The Loner.
He's the unforeseen danger.
וזה מה שכתב ניל יאנג על מו אוסטין לאחר מותו. אני כל כך עצוב שהוא הלך, אבל כל כך שמח על החברות ארוכת השנים שלנו. מו היה גיבור. כשהוא תומך באומנים וביצירה שלהם לאורך כל חייו, מו היה ענק בקרב הדמויות המובילות של חברות התקליטים. הוא תמך וגיבה אותנו ונתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים עם המוזיקה שלנו. בלי מו, הקריירה המוזיקלית שלי לא הייתה אותו דבר. בכל פעם שעמדנו להוציא אלבום חדש, זה התחיל בלהביא אותו ולהשמיע אותו למו ולשיתופו לדרך לני וורנוקר. המסורת הזו נמשכה עד החודש שעבר, כשריק רובין ואני שמענו להם את האלבום החדש שלי ושל הקרייזי הורס אצלו בבית, משהו שעשיתי לפחות 40 פעמים במהלך השנים. מה שיאנג לא מזכיר בהספד המרגש שלו זה איך בתחילת שנות ה-80, לאחר אי סביעות רצון מתמשכת מסיבות כאלה ואחרות, הוא החליט לעזוב את רפריז ולחתום עבור הרבה כסף בחברת התקליטים החדשה שהקים דיוויד גפן. החלטה שסיבחה אותו קשות ושלימים הוא תיאר כאחת הגרועות ביותר שקיבל בחייו. לאחר 5 אלבומים ומאבק משפטי מכוער, יאנג חזר לרפריז עם הזנב בין הרגליים. מה שיאנג לא יכול למחוק, אולי לצערו ואולי לא, הוא שיר נבזי במיוחד שהוא הקליט ב-1981 בעיצומו של הסכסוך עם רפריז, Surfer Joe and Moe the Sleaze, ג'ו הגולש ומו השפל, כשהכוונה היא למו אוסטין וג'ו סמית, אחד המנהלים הבכירים בלייבל באותה תקופה.
Joe
ב-1972 מונה אוסטין ליושב ראש של וורנר רפריז, שבשלב הזה כבר בלעה לתוכה לייבלים מפוארים לא פחות כמו אטלנטיק ואלקטרה, ביתם בין היתר של לד זפלין והדורס. דוגמה אחת מתוך רבות לנאמנות שצ'רמן מו גילה לאומנים שהיו חתומים אצלו היא פליטווד מק, הלהקה שהייתה חתומה ברפריז מסוף שנות ה-60, ולמרות שורה של אלבומים כושלים, בניגוד למקובל, לא נזרקה על ידי הלייבל. הנאמנות השתלמה, ופליטווד מק התחילו לפרוע את השטרות, ובענק, ב-1975, עם הצטרפותם של סטיבי ניקס ולינזי בקינגהם ללהקה, וב-1977, עם אחד האלבומים המצליחים בהיסטוריה, Rumors. זה לא מנע מחברי הלהקה מסוכסכים ואפופי הקוקאין להעמיד את הנאמנות של אוסטין במבחן פעם נוספת, כששנתיים מאוחר יותר בחרו להוציא את האלבום טאסק, אחד האלבומים המגלומניים והיקרים ביותר בהיסטוריה, שאת שיר הנושא שלו נשמע עכשיו.
And I remember there was a radio coming from the room next door. And my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music seeping through. The next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys, I'm with my troops, yeah. Some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J.
פול סיימון היה אחד הכוכבים הגדולים של חברת CBS, הנמסיס של וורנר ברודרס, ומי שבראשה עמד וולטר יטניקוף, שייצג את ההפך מכל מה שמור אוסטין ייצג. יטניקוף היה מנהל כוחני ווולגרי שאהב להתאמר ולשלוט באומנים שהיו חתומים אצלו. יטניקוף וסיימון לא אהבו אחד את השני, וזה בלשון המעטה. אף על פי כן, כשהחוזה של סיימון ב-CBS עמד להסתיים, ולמרות שקיבל הצעה מפתה מוורנר, הוא העדיף להישאר נאמן לחברה שנתנה לו את ההזדמנות הראשונה, והחתימה אותו ואת חברו ארט גרפונקל. רק אחרי שהמסע ומתן על חידוש ההסכם פוצץ, סיימון חתם על חוזה עם וורנר, ואף הגדיל ועשה, כשהעניק לחטיבת הסרטים של החברה את זכויות ההפצה של הפרויקט הבא שלו, הסרט One Trick Pony, שהוא עצמו כתב את התסריט שלו, ואף כיכב בו בתפקיד הראשי. מלבד השיר ששמענו, Late in the Evening, שהיה ללהיט גדול, הסרט והפסקול שלו היו כישלון חרוץ. סיימון הרגיש כל כך אשם שהוא הציע לאוסטין להחזיר לחברה את כל הכסף שהיא הפסידה. אוסטין הודה לו, אבל דחה את ההצעה הנדיבה והמאוד לא מקובלת. 6 שנים מאוחר יותר החזיר סיימון את החוב בריבית דריבית כשהקליט עבור וורנר את אחד האלבומים הכי מצליחים של שנות ה-80, גרייסלנד. הכישלון של הסרט הותיר טראומה כל כך עמוקה אצל אנשי וורנר, שכש4 שנים מאוחר יותר, בסופה של הקרנה מוקדמת של פרויקט קולנועי נוסף של אחד מאומני הבכירים של החברה, אחד מהמנהלים קרא לעבר אוסטין: אז מה מו, נראה שזה הולך להיות עוד אחד מהפלופים המפוארים שלך. לאומן שכיכב בסרט קראו פרינס, לסרט קראו Purple Rain, והוא הכניס לקופה של Warner Brothers יותר מ-80 מיליון דולר.
Forgive you by a card.
אחד הסיפורים הכי מקסימים על מאור אוסטין קשורים ללהקה ששמענו. ב-1989 הרד הוד צ'ילי פפרס היו על סף סיומו של חוזה הקלטות שלהם בחברת EMI. וורנר ברודרס וסוני, לשעבר CBS, ניהלו מלחמת חורמה על הזכות להחתים אותם, כשבסופו של דבר הצ'יליז בחרו ללכת עם סוני, שמסיבות שונות התמהמהו עם החתימה על ההסכם. למרות שנחל מפלה, אוסטין שלא ידע שההסכם עדיין לא נחתם, התקשר לאנטוני קידיס, סולן הלהקה, לברך אותו ולאחל לו ולחבריו הצלחה עם אלבומם הבא. קידיס והלהקה כל כך הופתעו והוקסמו מהמחווה, שהם החליטו להגיד לא לסוני, ולחתום עם וורנר. Blood, Sugar, Sex, Magic, האלבום הראשון שלהם בחברה, מכר יותר מ-12 מיליון עותקים, כשמור אוסטין הודח לבסוף מתפקדו בחברה ועזב אותה ב-1994, כתב לו פלי, בסיסט הלהקה, את השורות הבאות. Mo Mo, why do you have to go? You're the first record company guy that looked me in the eye. תור הזהב של חברת התקליטים Warner Brothers ושל אוסטין החל לקבל תפנית ולא לטובה ב-1989, כשהחברה נרכשה על ידי ענקית התקשורת Time Inc. ורוחות חדשות והרבה פחות ידידותיות עבור האומנים החלו לנשוב בחלונות הגבוהים. בתחילת שנות ה-90 החברה נקלעה לשני סכסוכים מכוערים ומתוקשרים עם שניים מאומניה, הראשון היה פרינס, שכחלק מהסכסוך קעקע על זרוע את המילה סלייב וסרב להוציא אלבומים תחת שמו, והראפר אייסטי שעמד בראש הרכב בדי קאונט שב-1992 הקליט את השיר הבא שחולל מהומת אלוהים בארצות הברית, ובסופו של דבר גרם לוורנר לשחרר אותו מהחברה ולמכור את חלקה בלייבל אינטרסקופ שהתברר בהמשך כתרנגולת מטילה ביצי זהב. בשני המקרים אוסטין נמנע מלבקר את האומנים ולימים אף הביע תמיכה במאבקם. ב-1994 הוא כאמור פוטר מהחברה. Body Count, Cup Killer.
This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listened to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot him in their motherfucking face.
I got my black shirt on, I got my black gloves on, tonight we get even.
ב-1988 החל טום פטי לעבוד בחשאי על מה שיהיה אלבום הסולו הראשון שלו, Full Moon Fever, בהפקתו של ג'ף לין. כשהאלבום היה מוכן ופטי השמיע אותו לבחירים בחברת התקליטים שלו, MCA, התגובה הייתה צוננת. פטי היה הרוס. זמן קצר אחר כך הוזמן על ידי חבריו ג'ורג' הריסון וג'ף לין להצטרף לארוחת ערב בביתו של מו אוסטין. בשלב מסוים במהלך הערב, הריסון לקח גיטרה והתחיל לנגן ולהמהם את מה שלימים יהיה הלהיט הגדול מתוך אותו אלבום, Free Falling. בהמשך הוא ביקש מפטי לנגן אותו לכל הנוכחים. אוסטין ויד ימינו, לני וורונקר, הוקסמו וסרבו להאמין כשפטי סיפר להם שחברת התקליטים שלו לא מאמינה באלבום. התגובה של השניים הייתה להחתים אותו על המקום וללא ידיעת אף אחד על חוזה בוורנר. נותרה רק בעיה אחת, פטי היה עדיין חתום ב-MCA, מה שאילץ את כולם לחכות 5 שנים עד שלבסוף ב-1994 הוא הוציא את אלבומו הראשון בוורנר ואחד הטובים ביותר שלו, Wild Flower, שהפיק ריק רובין. פטי, שהיה ידוע כאחד שלא מחבב חברות תקליטים, היה כל כך אסיר תודה לשניים על הסבלנות שהם גילו, שכשהוא התבקש לצמצם את האלבום הכפול לאלבום בודד, הוא הסכים בשמחה.
Thank you.
עד כאן התוכנית המיוחדת לזכרו של מו אוסטין, אחד מהחשובים, הבכירים והאהובים בתעשיית המוזיקה העולמית, שהלך לעולמו בסוף החודש שעבר. אם הסיפורים ששמעתם כאן עניינו אתכם, אני רוצה להמליץ לכן ולכם על הספר The Mansion on the Hill של פרד גודמן, שמספר את סיפור צמיחתה של תעשיית המוזיקה ושל כמה מכוכבי הרוק הגדולים ביותר בהיסטוריה. תודה לכן ולכם על ההקשבה, תודה גם לאלפרד כהן ולכל צוות הקצה. מיד אחרי קוואמי, נסיים עם ג'ורג' הריסון שב-1994 כתב והקליט במיוחד עבור חברו הטוב מו אוסטין את השיר הבא. להתראות.